שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. שבת הקרובה אנו נכנסים לסדרה של ארבעת פרשיות שמחברות את פורים, הגאולה הקטנה שהייתה בגלות, עם פסח שבו הייתה הגאולה הגדולה, ויצאנו לחירות, בני ישראל יוצאים ביד רמה, השם הוציא אותנו מבית עבדים. אז זכינו לעמוד ברשות עצמנו, ומתוך כך לזכות לקרבת השם ולמתן תורה ראויה לאנשים החופשים העומדים ברשות עצמם ואינם משועבדים, לא לזרים מבחוץ ולא לחולשות ונטיות לא בריאות מבפנים. בסדר זה של ארבעת הפרשיות, הסידור הזה של הגאולות שלימדונו חז"ל, שבו מתחיל תהליך הגאולה, הוא מורכב משלבים אחדים, שלב למעלה משלב. פרשת שקלים היא הפרשה שנקרא אותה בשבת הקרובה, מלמדת על הגיבוש של ישראל. ישראל לומדים להכיר שכולם קשורים זה בזה ותלויים זה בזה. על ידי מחצית השקל אנחנו זוכים ביחד, באמצעות כולנו יחד, להקריב את הקורבנות החדשים של השנה החדשה, השנה הישראלית שמתחילה בראש חודש ניסן. השלב הבא אחריה תבוא פרשת זכור, שהיא מלמדת להזכיר לנו את השנאה ששונאים אותנו חלק מאויבינו, ומתוך כך הסכנות העצומות העלולות להיגרם לנו אם לא נכיר את הסכנה האורבת לנו מהם, וננסה לנהוג איתם בדרכי שלום כפי שראוי בין בני אדם רגילים מן היישוב. ישנם אויבים, ברוך השם לא רבים, אבל ישנם כאלה, שאיתם אין שום סיכוי לשלום. איתם כל ניסיון כזה עלול לעודד את מאמציהם לפגוע בנו יותר, כשהם מזהים את רצוננו לשלום כחולשה שמזמינה התקפות נוספות. כך היה לא תקום פעמיים צרה בימי הנאצים, במלחמתם באומות העולם. אז האומות המערביות, אנגליה, צרפת, חשבו שאפשר ללכת איתם בדרכי שלום, ולפייס אותם על ידי כניעה לכמה מדרישותיהם, וזה הביא רק להרחבת הדרישות ולפרוץ מלחמה עולמית קשה פי כמה מאשר אם הייתה פורצת מלחמה קודם, שהייתה מצומצמת מאוד במקומה ובזמנה. גם בזמננו נדמה שחלק מאויבינו, אנשי חמאס, חיזבאללה ואחרים, הם לא מבינים את הצורך לשלום, ואיתם אין מקום להסכמים רגילים. אחרי שתתברר לנו עצמאותנו הארצית, שזה על ידי זכור את אשר עשה לך המלאק, אז יבוא שלב שלישי, השלב הרמוז בפרשת פרה, והוא התארה האישית שמכשירה אותנו לייעוד האצילי, עבודת השם. עבודת השם היא עניינה של הפרשה הרביעית, פרשת החודש, קורבן הפסח שכל האומה משתתפת בה. פרשת שקלים, שנקרא בשבת הקרובה, היא הראשונה בסדר ארבעת, אותם ארבעה מחברות את גאולותינו השונות. עניין השקלים בשבת המקדימה את ראש חודש אדר, כדי להזכיר לכולנו את הצורך של כל איש ישראל לחדש את שנת העבודה שלו, את השייכות שלו לשנת העבודה הכללית של כל ישראל בחודש ניסן, ומתוך כך להתכונן חודש שלם לכך. בחודש אדר היו צריכים כולם להתאמץ לתת את מחצית השקל, שממנה היו רוכשים הכהנים והגזברים במקדש את כל מה שנדרש לצורך קורבנות התמידים, המוספים, הקטורת ושמן המשחה ועוד כל אותם הדברים שנחוצים לעבודה במקדש. והעבודה הייתה מתחדשת מדי שנה בחודש ניסן, ובה לא היו משתמשים יותר מהשאריות של השנה הקודמת. וכך כולנו צריכים גם להבין שעלינו לחדש את העבודה שלנו, את התפילות שיש לנו היום במקום העבודה במקדש, את לימוד התורה, תוכניות חדשות, כל זה צריך לחדש ולא להישאר שקועים רק בתוכניות הקודמות, בין אם הם הצליחו ובין אם הם נכשלו. יש הזדמנות להתחדש לקראת חודש ניסן. בתרומה הזאת ציוותה אותנו התורה, העשיר לא ירבה והדל לא ימית. ישנם תרומות שכל אשר ידבנו ליבו ייתן, לפי אהבת נפשו. הנדיב ייתן ככל שרק יוכל. יש נדיבים שנותנים אפילו למעלה מיכולתם. הבינונים ואחרים נותנים בצמצום. ויש גם כאלה שלא נותנים בכלל. כאן, במתן השקלים, כולם נותנים בשווה. כדי להכיר את מדרגת נפשם הבסיסית של ישראל, אנו קוראים בסדר הקריאה את פרשת ויקהל. כדי שלא נחשוב שאולי ישראל הם באמת לא ראויים לעבודה הזאת. בפרשה מתואר כי מיד ברדת משה מנהר הקהיל את העם והודיעם על הצורך לבנות משכן מפואר לעבודת השם, ובו לקלוט את לוחות העדות הכתובים באצבע אלוקים. למשכן נדרשו כלים יקרים ובגדי כהונה יקרים, בהם תכלת וארגמן ותולעת שני, זהב, כסף, אבנים יקרות. כל אלה היו משמשים את העבודה ואת העובדים. בהודעת משה נאמר מהם חומרי הגלם העיקרים הנדרשים לעבודה, ומי יהיו אלו שיעסקו בעבודה. בצלאל, בן אורי, ואיתו אוליאב בן אחי סמך. אחרי הודעת משה יצאו העם לביתם, ומיד במהירות גדולה רצו והביאו את כל הנדרש לעבודה. בתוך יומיים הובאו כל החומרים הרבים והעיקרים, עד שהוצרכו עושה עבודה לבקש ממשה להכריז כי אין להביא עוד, כי כל הנדרש כבר קיים, הכל הגיע. בהבאה הזו השתתף כל העם, אנשים ונשים, ויתרו על כל היקר בעיניהם למען המקדש. זהו עם ישראל האמיתי, זאת צורתו האמיתית. ברוך השם שגם בזמננו אנו מזדמנים מפעם לפעם להיפגש בנדיבות עצומה של ציבור, הן לעזרה בכל מה שנוגע להקמת בתי כנסת, תלמודי תורה, ישיבות, והן בשעות צורך אחרות לעזרה לציבור, גמילות חסדים, כשיודעים על דבר נצרך אמיתי, פתאום רואים שאין עם נדיב כל כך כמו עם ישראל. הזדמנו לראות אצלנו בקהילה פעמים אחדות, פעמים שהיה צורך לעזרה לחולה, מיד הקהילה כולה התגייסה לעזור, לסדר את הבית, להעביר את כל מה שצריך, לעזור בנוחות, ליווי של החולה, עד הרגע האחרון. גם במצוות שנדרשו, אם זה נדרש ספר תורה, הייתה הזדמנות שבה החלטנו שאנחנו תורמים ארון קודש וספר תורה לכותל המערבי, כדי לזכור שגם לנו יש חלק בירושלים. איננו מסתפקים רק במה שיש לנו בבת ים. וגם כאן הציבור התגייס, ובקלות ובמהירות הספקנו לממן ולהכין ארון קודש וספר תורה חדש, והכל למען שותפות במכלול העבודה הגדולה של כלל ישראל בירושלים. זהו עם ישראל האמיתי, הוא מוכן לכל מטרה ישרה להקדיש את כל כוחותיו בלי גבול. אם כך, למה צריך להגביל את התרומה של מחצית השקל? כמה תשובות. ראשית, כל אחד מאיתנו יזכור שהוא איננו שלם בלי להצטרף עם כל חלק וחלק מישראל. רק ביחד נהיה זכאים לעמוד לפני בוראנו לעובדו. שנית, שלא יחשוב מישהו שיש לו זכויות יתר בבניין הקודש של העם. כמה חשוב לזכור תמיד שכל ישראל יקרים וחשובים. לא לחשוב בגלל הפילוגים המפלגתיים שיש מי שמדבר בהתנשאות. אנחנו בנינו את המדינה, אנחנו עשינו, לנו מגיע, אנחנו יותר מאחרים. כמו שנאמר על מלאכי מרום, כך צריך שיהיו ישראל. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם פותחים את פיהם באימה וביראה ומקדשים שם שמיים. זהו עניין ישראל, אם אינם נביאים בני נביאים, והם כמלאכי מרום העומדים בארץ הזאת. ייתן השם ונוכל כולנו להתרכז רק במחשבה אחת, איך להוסיף ולתת להתאמץ למען העם כולו, ומתוך ריכוז כוחות אלו ביחד נזכה לברכת השם ואורו על כולנו, כמו במקדם, ותערב לשם מנחת יהודה וירושלים כמעולם וכשנים קדמוניות. שבת שלום ובשורות טובות, ישועות ונחמות לגדולים ולקטנים.